ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
הסיפור שאני רוצה לספר הגיע אליי במהלך מפגש אקראי לכאורה, אך סיפור חיים מרתק ומרגש, שמספר את סיפורה של בת למשפחה, שהייתה כפסע מהתבוללות, ולמען האמת מספר את סיפורם של מאות אלפי, אם לא מיליוני יהודים, שרובם עבדו לעם היהודי, ומיעוטם נותרו בו בדרך ניסית שאין לתארה. אנו מתגוררים בחיפה בקהילת האברכים של נווה שאנן. בשכונה שלנו יש כמה מדרשות לבנים ובנות. חלקם לומדים בתוכניון וחלקם במקומות אחרים. הצד השווה שבהם שהם מתעניינים ביהדות וחלקם מחליט לחזור בתשובה שלמה. רבים מבני הקהילה מארחים מדי שבת סטודנטים או סטודנטיות כדי שיתאמו תרתי משמע את אווירת השבת הקסומה וכדי להעמיק את הקשר ביניהם ובין היהדות. היה זה לפני 5 שנים. התארחו אצלנו 5 בנות חוזרות בתשובה לומדות במדרשה. הם התיישבו, שמעו קידוש, אכלו קצת, ובשלב מסוים אשתי הלכה להביא דברים במטבח, ואחת הבנות קמה ובאה לעזור לה. אני והבנים מתחילים לשיר זמירות שבת, עוד זמירה ועוד אחת, והן, אין לחוזרות. זה כבר נעשה מעיק ולא ידעתי מה לעשות, האם לגשת למטבח ולבדוק מה קורה, ופשוט להמשיך לשיר עד שיהיה לעמוד השחר. עוד אני מתלבט והם מופיעות שניהם. אשתי כולה בהתלהבות מכריזה, אתם לא תאמינו, אבל הבחורה הזו הייתה תלמידה שלי לפני 6 שנים בבית ספר של רשת נתיבות משה. אין לכם מושג איזה סיפור חיים יש לה. האמת שיש לנו, אמרו חברותיה, וכולנו צחקנו. והנה בא הסיפור. זה החל בשנות ה-90 בברית המועצות לאחר עידן הגלסנוסט. ברית המועצות קרסה לחלוטין מלבד כמה אלפי רוסים שהפכו לאוליגרפים, כל השאר נעשו עניים עוד יותר ממה שהיו לפני כן. המצב היה בלתי נסבל, וכל מי שיכול היה פשוט לקח את הרגליים וברח. אנה, שם בדוי, טרם נולדה אז, הורי היו רוסים שפוטרו מעבודתם וניסו לחשב את צעדיהם. ניסו כאן וניסו שם, לבסוף גילוש, גילה להם קרוב משפחה, כי האם היא יהודיה ויכולה לעלות לישראל במסגרת חוק השבות. בניגוד לאחרים שנאלצו לזייף אז יהדות, הם אפילו לא היו צריכים לזייף. הם ניגשו למשרדי הסוכנות ועל מהרה קיבלו אישור לעלות ארצה, כולל חבילת סיוע נדיבה. לעובדה שאב היה נוצרי לא הייתה שום משמעות. זה עבד גם לשתי הכיוונים. גם האב לא ראה משמעות ביותו נוצרי, כמו שאשתו לא ראתה שום משמעות ביותה יהודיה. שניהם היו אתאיסטים, בני אתאיסטים, תוצר חינוך סובייטי של 70 שנה. הם פשוט רצו מקום שיהיה להם אוכל ופרנסה. ישראל הייתה בהחלט מקום שכזה. כשהגיעו לכאן שלחו את הילדים לבית ספר של שובו כי זה היה זול וגם כי כל הרוסים עשו ככה בגלל החינוך הטוב והתוצאות המרשימות. כאן נולדה אנה. בת הגדולה סופי הצליחה בלימודים וגם תפסה קשר טוב עם משפחה מרחסים. במהלך הזמן גם התבקשה להיות מדריכה בקייטנת בית הספר. היה ברור שממשיכה לסמינר חרדי. זה היה כל כך ברור שהם לא העלו דעתם שהתתקלו באיזו התנגדות. וההתנגדות הגיעה מהכיוון האב הנוצרי כמובן. הוא היה יכול לסבול שהם לא יהיו נוצרים, אבל שיחיו כמו יהודים אדוקים, את זה הוא אפילו לא העלה על דעתו. הוא החל להשתולל, להיים על הבת, אחי בשקט האופייני שלה, פשוט נרשמה לתיכון חרדי באישור אמה, הפכה לחרדית לכל דבר. בשלב הזה נכנס האב לאיזה סוג של דווקאיות ליברמנית, הוא החל לבלוש אחר ביתו אנה, שחז וחלילה לא תהפור גם היא ליהודיה אדוקה כמו אחותה. האובססיה שלה פעלה, שלו, פעלה בצורה הפוכה לחלוטין. אנה החלה לקרוא כל מה שקשור לאמונה ולתורה לבריאת העולם. היא החלה לשמוע הרצאות ובלעה ברעבון כל פיסת מידע שהיה קשור ליהדות. מחשש מזעם אביה לא גילתה לו על המתחולל בליבך, מצד שני החלה לשמור שבת ולקיים מצוות. שבת אחת פנה אליה אביה בבקשה לרשום לו כמה צ'קים מאחר שלא ידע לרשום בעברית. אנה התחקה בתחילה ומי שביקש ממנה במפגיע אמר לו, אבא, אבל שבת היום ואני לא כותבת בשבת. מה? הוא אומר, גם את רוצה להיות יהודיה? אני יהודיה, אבא. אם היהודיה, אז גם אני יהודיה. ככה זה על פי ההלכה היהודית. זה לא רלוונטי מה אמא שלך אמר. אני נוצרי, וגם את נוצריה. היא אמרה לו, אבא, אני לא רוצה לריב איתך, אבל אני לא מוכנה לכתוב בשבת. כאן אבא שלה כבר לא היה מוכן לוותר, והחליט שהוא משתולל. לפתע החליט שהוא נוצרי אדוק, החל ללכת לכנסייה באופן קבוע, לבקש ממנה לבוא איתו. היא כמובן סרבה בתוקף, ובשלב כלשהו הוא הבין שהדברים הולכים לרעתו. מה גם שאימא של אנה דיברה איתו שהיא לא מוכנה שיהיו מאבקי דת בבית. לא באמת לא היה אכפת אם הבת שלה נותרה יהודיה או כל מה שיהיה, לבד שיהיה שקט בבית. האב נרגע והשלום חזר לשרור בבית. יום אחד הוא הגיע אליה, ביקש סליחה על התנהגותו, ואף אמר לה, החלטתי לפצות אותך. את תיסעי עם אמא לפינלנד. זה מאוד שימח את אנה. אמא גם גייסה עוד חברה שביתה למדה עם אנה בבית הספר, וארבעתם נסעו לחופשה לפינלנד. איך שהם מגיעים לשדה התעופה, ממתין להם רכב מפואר, שלוקח אותם למלון עוד יותר מפואר. רק כשהגיעו לשם, הבינו פתאום מה גרם לאב להתאמץ כל כך לשלוח אותם לנופש. המלון היה עטוף כולו בסמלי הנצרות, בתמונתו של אותו האיש. זה לא היה נופש. זה היה סמינריון לקירוב לנצרות. לאמא בכלל לא היה אכפת שאבא עבד עליה. מבחינתה, מלון עם אוכל טוב ובריכה היה שווה הכל. לבת, אנה, זה היה אכפת. ולא בגלל האוכל, על זה היא חשבה מראש והצטיידה. מה שהפריע לה שבמסגרת הנופש הם היו חייבים להיכנס להרצאות. גמנם היא יכלה לסרב, אבל אז לא הבינה את זה. כי ילדה בת 12, חינוך רוסי, תרגלה, שהיא מתחייבים בשמה, היא צריכה לקיים. אז היא נכנסה להרצאה, וכבר בתחילת ההרצאה הרימה ידה והחלה להמתיר שאלות על המרצה. המרצה אמרה, בסוף ההרצאה יינתן זמן לשאול שאלות. מכיוון שלכל משתתפת היה תיקייה עם בלוק לכתיבה, היא רשמה בעדיקות כל שאלה שהיא תוררה לה. בסוף ההרצאה היא ניגשה עם הבלוק והחלה לשאול את השאלות שהיא כתבה, אבל המרצה אמרה לה, רגע, תשארי לכל ההרצאות ותראי כבר שכל השאלות ייפתרו. היא האמינה לה ונכנסה באדיקות לכל ההרצאות, אך במקום שתקבל תשובות נוצרו לה עוד ועוד שאלות. ועד סוף הסמינריון התקבצו אצל ה-70 שאלות במחברת. היא חשבה ללכת למרצה כדי לשאול אותה את השאלות, ואז הבינה, למרות גילה הצעיר, שמה שיש לה ביד זה לא שאלות, אלא תשובות. אנה יצאה מהסמינר הזה מחוזקת פי כמה. היא אולי היחידה שהתחזקה ביהדות מסמינריון לנצרות. לא אמרה דבר וחצי דבר לאמא. חזרה לארץ, התעקשה להמשיך בבית הספר שובו, וכמובן לשמור שבת ולקיים מצוות. אחותה סופי במקביל למדה באופקים, וגם היא התחזקה והתחזקה, למרות שלא השתתפה בסמינר לחיזוק הנצרות. אגב, כששבה אנה בפינלנד וסיפרה לאחותה על החוויה שעברה, אמרה לה, את מזכירה את יתרו, שאמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אומרים חזל, מלמד שהיה מכיר בכל עבודות הכוכבים שבעולם, שלא הניח עבודת כוכבים שלא עבד. את, אנה, לא עבדת עבודה זרה, אבל נחשפת אליה, והנה יצאת מחוזקת. משעה זו ואילך לא ניתן היה להשיב את הגלגל לאחור, שני החיות המשיכו את מסעם בדרך העולה בית השם. אחות הקטנה הגדולה המשיכה להתחזק באופקים, ואחות הקטנה נכנסה למדרשה בנווה שאנן, נסתה את אותו הדרך שם, וכך הגיעה וסיפרה, כך הגיע הסיפור שלה לבית שלנו. אבל הסיפור עוד לא נגמר. לאחר כשנה נכנסה אחותה לשידוכים, רצתה כמובן בן ישיבה, ואז היא נתקלה בבעיה. כי לבחורה עם אב גוי ואימא שלא ממש מחוברת ליהדות, לא קל להינשא לבחור ישיבה רגיל. מה עוד שגם בשידוכים שכבר הוצאו, עשו בירור עמוק בקשר ליהדותה שלהם, מה שהוריד לפעמים את החשק מכל השידוך. הבעיה האמיתית שהאימא לא ממש התאמצה לספק הוכחות על יהדותה. מצד אחד הייתה אדישה לגמרי לכל עניין היהדות, מצד שני כששאלו אותה על העניין, היא נעלבה למה מטילים בכך ספק. ואבא הנוצרי הוא עשה הכל כדי לנסות להטיל ספק ביהדותה של אשתו, מה שסרבל עוד יותר את כל העניין, עד למצב שהשידוכים נקטקעו. ואז היא נפגשה עם נפתלי, שם בדוי, בחור מישיבה לחוזרים בתשובה. נפתלי בא למעשה מבית חרדי, דרחק לכמה שנים וחזר חזרה. הם נפגשו כמה פעמים, מועצו התאמה ביניהם, ולפני שסגרו, החלה משפחתו להתעניין כמובן בשאלת יהדותה של המועמדת, ושם, כמו רבים לפניה, נתקלה בסימן שאלה גדול. המשפחה שמה וטול כל השידוך, ואחותה של אנה הרגישה שהפעם זה כבר יותר מדי. רוחה נפלה והייתה קרובה לייאוש. ודווקא מתוך הייאוש הזה צמחה התקווה. בישיבה לחוזרים בתשובה שבעל הלמד נפתלי היה בחור חוזר בתשובה ממוצר רוסי, לאוניד שמו. הוא שמע מחבר החדר שלו על הצרה שאליה נקלע. הוא הכיר בחורה מאוד מיוחדת, עדינה, בעלת מידות צדיקה. בגלל שאין יכולת להוכיח את יהדותה, הוא נתקל בסירוב משפחתו. לאוניד שאל את נפתלי כמה שאלות לגבי המקום שממנו בא והעיסוק של הוריה. נפתלי ביקש ממנו להעלות את השאלות על הכתב, ואותם העביר דרך השטחן לסופי, אחותה של אנה. סופי ענתה על התשובות בתוך יום אחד, ולאוניד אמר, אני נוסע ממילא בעוד שבוע למשפחה שלי ברוסיה, אני אעשה תחקיר. נפתלי המתין שבוע, לאחר מכן לעוד 3 שבועות שלאוניד יחזור, הוא לא העלה על דעתו איזה תחקיר עשה לאוניד על משפחת אמא של סופי. כשחזר היו לו את כל התשובות והן היו מרתקות ומפתיעות. למעשה השליחו אור על פרשה שמשום מה לא התפרסמה יתר למידה, למרות שהיא הייתה אמורה ללמד בכל ספרי ההיסטוריה. מדובר בפרשת הרוגי המלכות בברית המועצות. שמעתם על זה? זה הכינוי שניתן ל-13 מהבולטים בקהילה היהודית בברית המועצות שהוצאו להורג בחשאי, בכף א' באב תשי"ב, 12 באוגוסט 1952, לפני כ-70 שנה. 68 ליתר דיוק, במרתפי כלא לוביאנקה, שבמוסקבה לפקודתו של סטלין, ברוסית מכונה ליל הרצח, ליל המשוררים שהוצאו להורג. עם המוצאים להורג נמנו אנשי רוח מובילים, סופרי ומשוררי יידיש, אמנים, מוזיקאים ושחקנים. יתר הקורבנות לא היו מנהיגי תרבות יהודים, אך כולם נקשרו בדרך זו או אחרת עם הוועד היהודי האנטי-פשיסטי, הארגון היהודי-סובייטי, אשר הוקם באמצע מלחמת העולם השנייה, במטרה לסייע לברית המועצות במלחמה נגד גרמניה הנאצית. חלק מן הנרצחים, נמנו בזמנו עם בכירי הארגון. הוועד המשיך לפעול לאחר המלחמה, אך בשנת 1948, מתחילת הרדיפות נגד אנשי התרבות היהודית, פוזר בטענה שהפך למרכז תעמולה אנטי-סובייטית. שלמה מיכאל, יושב ראש הוועד, נרצח על ידי אנשי המשטרה החשאית הסובייטית בתאונת דרכים מבוימת בשנת 1948, 4 שנים לפני ההוצאה להורג ההמונית של הרוגי המלכות. בשנת 1949 נעצרו חלק מחברי הוועד, הואשמו באי נאמנות לשלטון, בניהול תעמולה אנטי-קומוניסטית ובקשירת קשר ליציאת רפובליקה יהודית בחצי האי קרים, בניסיון לקרוע את האזור מברית המועצות, דבר שלא היה ולא נברא. לאחר מות סטלין בשנת 1953 שוחררו חברי הוועד שנותרו בחיים, אבל 13 נהרגו כאמור בשנת 1952. לאחד ההרוגים באותו לילה נמהר, קראו ליב קוויטקו, שנחשב בני רבים לגדול יוצרי היידיש לילדים בברית המועצות לשעבר. ליב קוויטקו נולד בעיירה אולסקוב שבפלח חרסון של האימפריה הרוסית. כיום זה אוקראינה. למשפחה של מורה עני. לכן המורה שלו הראשון היה אבא שלו. הוא לא התחנך במוסדות חינוך, התייתם בגיל מאוד צעיר וגדל צוותו בבית דודו שהיה רב. בגיל 10 כבר יצא לעבוד לפרנסתו. בעת מלחמת העולם הראשונה נתקע קוויטקו בעיר אומן. ודווקא שם נזדמנה לו האפשרות להשלים את לימודיו. לאחר נישואיו לבת דודתו, אפי בת של רב, בשנת 1917, עבר לקייב וחל לפרסם את שירתו ביידיש. קוויטקו היה תומך נלהב של הקומוניזם, השתלב במהירות בממסד הקומוניסטי יידישיסטי. ברם עם הזמן התפכח וראה את עוולות המשטר ופרשה לעצמו לבקר את המשטר. הוא פותר מהעיתונות ונשלח לעבוד במספה לטרקטורים. כתיבתו למבוגרים נחסמה, אך הוא המשיך לפרסם את יצירתו לילדים. עם תום המלחמה עוד גדל פרסומו ונבחר למזכיר אגודת הסופרים היהודים, משרה שהיה בכוח, אפשרויות לסיוע. עוד הוא הספיק לקבץ ולערוך כמה קובצי עדויות של יהודים מימי המלחמה, הכיבוש הנאצי וההשמדה, אבל כל אלה לא עזרו לו מול הפרנויות של סטלין, ובשנת 1949 הוא נעצר עם סופרים יהודים רבים, הוא עבר ממחנה מעצר למחנה אחר, הוא נע, טולטל והורעב. כאמור, ב-12 באוגוסט הוא הוצא להורג עם יתר הרוגי המלכות בברית המועצות. נכדתו של קוויטו, שלמרבה הצער, הייתה רחוקה מקיום מצוות, ניסה בשנת 68 לרוסי, שבמקרה או שלא במקרה היה יהודי. אך שניהם החליטו, כמו יהודים ורוסים רבים, שלא לספר לילדי מעלה בגורל אביה. ואף להסתיר מהם את עובדת יהדותם. הם לא הצליחו בזה לגמרי, משום שהסביבה הזכירה לילדים שהם יהודים. אחת הבתות שלהם, יוליה, נישאה לגוי בשנת 1988, ובשנת 1993, לאחר קריסת האימפריה הרוסית, הגיעו לכאן עם ביתם הבכורה ששמה סופי, אם ניחשתם. זו הקלה שלך, אמר, אמא שלה יהודיה, סבתא שלה יהודיה, וסבתא רבתא שלה גם יהודיה, סבא שלה הוא לא אחר מאשר אחד מהרוגי המלכות של ברית המועצות. סופי נישאה לנפתלי, בנו בית חרדי לתפארת ומתגוררים ביישוב חרדי בדרום. אנה נישאה לפני שנתיים וגם לה בית חרדי. לה לא היה שום בעיה להוכיח את יהדותה. אחותה סופי סללה לה את הדרך. האמא ששמעה את תולדותיה התעוררה סוף סוף מוטב מאוחר וחלה לקיים מצוות היהדות כולל שמירת שבת. והאבא? הוא השלים עם הצו וכיום תומך בבנותיו. במקרה שלו, בניגוד למקרים רבים ועצובים אחרים, הנצרות לא יכלה ליהדות ולא תופעה אותה עד שלא נודע כי בא אל קרבה. אולי בשל הזכויות של הסבא רבא שמת רק על היותו יהודי. ובאחת המגרות של ענה שוכבת לה מחברת עם 70 שאלות שכולם תשובות והוכחות להיותה של היהדות דת האמת שאין בלתה ונצח ישראל שלא ישקר.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד